ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברוך השם, אנחנו עוסקים בהלכות בישול החורף הזה. אני משוכנע שמי שלומד היטב גם מרגיש שמחה גדולה. אמר לי מישהו בשבוע שעבר שהלימוד הזה גרם לו לכל כך הרבה שינויים והבנה ויכולת לפעול דברים אחרת. קצת עוסק עם דברים, תודה. אנחנו נרצה לעסוק היום בשאלה שהיא שאלה מעשית בכל הדורות כנראה. יהודים רוצים להנהג את השבת ולהכין חמין, מה שנקרא שולן אצלנו. יש תמיד שאלה, כנראה שתמיד הייתה שאלה, שהמים של התבשיל מתאדים וכן רוצים להוסיף מים חמים בשבת. המים נפחים לחלק מן הצ'ולנט הזה, וככה אפשר ליהנות ממנו בלי שהוא יישרף. אז אם אדם ירצה לקחת מים, אדם ירצה לקחת מים מהברז ולהוסיף את זה לתוך החמין, ודאי שאף אדם שומר תורה ומצוות לא יגיד שזה אפשרי. אבל אם ימצא איזשהו פתרון להוסיף מים חמים, שאלה הזו קיימת גם במכשיר עדים לילדים בצורות אחרות, אם נרצה להוסיף מים, למשל קומקום שנמצא על הפלטה מערב שבת והוא עומד ליד הסיר של החמין, דינו ככלי שעומד על האש, ונרצה לשפוך ממנו לתוך החמין, לכאורה לא צריכה להיות שום בעיה בדבר הזה. מדוע לא צריכה להיות שום בעיה? קיים עלן שבדבר יבש אין בישול אחר בישול, ובדבר לך יש בישול אחר בישול. מה פירוש הדבר שיש בישול אחר בישול בדבר לך? פירוש הדבר שאם בישלו בערב שבת דבר שהוא נוזלי והוא ירד מהטמפרטורה שלו בשבת ורוצים כעת לחמם אותו שוב, הוא יצטנן, החימום שלו עכשיו זה מלאכת בישול. בפועל, מתי זה נקרא נצטנן? לדעת השולחן ערוך, אם זה ירד מטמפרטורה של היד סולדת בו, זה כבר נקרא נצטנן. הערכנו בזה בזמנים אחרים. ולדעת הרמה, מתי נקרא שנצטנן? אם זה ירד טמפרטורה כזו שכבר בני אדם לא שותים את זה חם. אבל לדעת הרמה, כל עוד שהוא חם קצת אפשר להמשיך ולחמם אותו עוד. אז הכל פנים, אם רוצים לשפוך מים מהקומקום שנמצא על הפלטה לתוך הסיר של החמין, זה צריך להיות מותר לכאורה. מדוע? המים האלה רותחים, גם אם לא מבעבעים, הם ודאי יד סולדת בהם, ונמצאים על הפלטה, כך שאנחנו לא רואים איזושהי סיבה שצריכה להיות בעיה לשפוך את זה לתוך הסיר, ולא צריכה להיות בעיה, כי אין בישול אחר בישול, רק אם זה יצטנן. אבל זה ממש חם, אז למה שתהיה בעיה? אמנם יש לדון כאן משני צדדים. יש לדון מצד האיסור דאורייתא של בישול שבו התחלנו לדבר, סליחה, אבל יש לדון גם מצד איסורי דרבנן שיכולים להיות בדבר הזה. איסורי דרבנן, בשבת יש איסור חזרה. אנחנו נרצה לדון בשאלות האלה בעזרת השם היום. עוד יש לשאול על מקרה נוסף. בימינו, אני לא יודע כמה משפחות משתמשות עדיין בקומקום שעומד על הפלטה. בדרך כלל לרוב הבתים, ברוב הבתים עומד מיחם חשמלי שהוא מחובר אל החשמל מערב שבת, הוא ירתיח את המים ואחר כך הוא שומר עליהם בטמפרטורה. חייבים להרתיח את המים לפני שבת. אם לא מרתיחים את המים בערב שבת עד שמעלים בועות, יש בזה בעיה להשתמש בזה, הסברנו את זה פעם פה. אז אחרי שירתיחו את זה, זה נשאר, עומד על השיש באיזה מקום, והמים שם רותחים. ישאל אדם, רגע, איך אני אעביר עכשיו מים מהחמים, מהמיחם אל הסיר של החמין? אם הוא יביא את הסיר של החמין אל המיחם, אפשרות אחת, זאת שאלה אולי מצד הנה יורה דעה, יכול להיות, או מצד דברים נוספים, שאולי זה בשרי למטה והוא רוצה להכין קפה עם המיחם הזה, עם חלב, אולי זו שאלה, אולי לא, זה נושא בפני עצמו. זה גם לא פרקטי לקחת את הסיר של החמין ולהביא אותו מתחת לזה. מה הפרקטי ביותר? הוא ייקח איזה כוס או איזה כלי, ימלא אותו מהמחם וישפוך אותו לתוך הסיר עם מצ'ונט. האם גם זה יהיה מותר? אלו שתי השאלות שנרצה לדון בהם היום מבחינה מעשית. קודם שניכנס לעניינים, נאמר שיש כאן עוד שתי נקודות שלא חושבים עליהם, אבל כשבאים לענות על שאלה הלכתית אז צריכים להסתכל על כל הצדדים שיש. אנחנו למדנו בשיעור הכללי האחרון שהיה את דין מגיס, והזכרנו בשעתו דברי ראשונים שהובאו בבית יוסף הכל בו, שיש לאסור להראות מים לסיר שעומד על האש מכלי ראשון. מדוע? משום שאם עושים את זה בצורה של עירוי חזק, זה מערבב, זה מגיס את התבשיל, וזאת בעיה של דאורייתא על גבי האש לאותם שיטות. פעם דיברנו שאולי זה גם שיטת הרמב״ם. ולכן מבחינה מעשית, גם כשאם נמצא את ההיתרים היום, חייבים לשפוך את המים, נניח מקומקום, אם זה יהיה מותר, לתוך הסיר בנחת, לא בבת אחת בעירוי חזק שייצור איזושהי תנועה בתוך הסיר למטה. זה נושא אחד. נושא שני שאולי לא חושבים עליו, אבל מי שלומד מסכת שבת יודע שיש סוגיה של סילון של אנשי טבריה, ושם רואים ששיטת רש"י, שאם מערבבים מים במים, זאת שאלה של התמנה, איסור התמנה שכעת עוסקים בו. איסור התמנה עוד לא, עוד מעט יעסקו בו, איסור התמנה בשבת. אבל הראשונים, הר"ן, הראשונים, תוספות, חולקים על רש"י בדבר הזה, וקיים על ההלכה של לערב מים במים, זה לא בעיה של התמנה בשבת. אז אם ככה התגברנו על שתי השאלות הנוספות שיכולות להיות כאן, יכולות היו להיות כאן. אז אם ככה נחזור לשאלה שלנו, אנחנו שואלים, האם אפשר לקחת קומקום שנמצא על הפלטה ולשפוך אותו לתוך הסיר של החמין? לכאורה, אם נתחיל לדון מצד השאלה של הדאורייתא, יש בישול דאורייתא, הלכות בישול דאורייתא, ויש דיני דרבנן של חזרה. אם נדון מצד הדאורייתא, אז אמרנו כבר מקודם, לא צריכה להיות בעיה. ובכל זאת, אם פותחים את השולחן ערוך, ואולי ראו את הסעיף הזה ואולי לא, זה לא נורא, אנחנו משתדלים להסביר לאט וברור, אז רואים שהשולחן ערוך דיבר על זה, כנראה הבעיה הייתה לא המציאו את הגלגל בימינו, תמיד עשו חמין ותמיד היה מצב שמיים מתעדים. אז השולחן ערוך בסימן ריש נון ג' סעיף ד', הוא כותב, יש למחות ביד הנוהגים להטמין מבעוד יום קומקום של מים חמים, ונותנים אותם לתוך הגדרה בשבת כאשר התבשיל מצטמק. השולחן ערוך אומר, זה לא בסדר, יש למחות, לא לעשות, לא להטמין מים. איפה מטמינים את המים? שהם יהיו מים חמים בשבת, לשפוך אותם לתוך הסיר עם הצ'ונט. איפה המים האלה נמצאים? איפה הם מוטמנים? אולי בתוך תרמוס. איפה מטמינים מים? או אולי התמינו אותם בתוך סמיכות? או אולי התמינו אותם על האש? לא כתוב כאן. אז יכול להיות שבכלל זה לא השאלה המדוברת. טוען הרב בן ציון אבא שאול בספרו האור לציון, אולי זה בכלל לא הנושא המדובר ששואלים אותו בימינו. בשולחן ערוך מדבר על מציאות שזה הכלי אחד לא נמצא על האש, לא נמצא על האש, ולכן אם ירצו לשפוך אותו יש למחות. מה זאת אומרת יש למחות? להגיד רגע רגע אל תעשו את זה. למה, מה זאת אומרת למחות? להגיד תיזהרו, יש פה בעיה. מה הבעיה? המים חמים. תשובה, זה לא עומד על האש. אולי מערב שבת ועד שבת בבוקר שרוצים להוסיף את זה לחמים, זה כבר לא כל כך חם. וכיוון שזה לא כל כך חם, אולי זה כבר ירד בטמפרטורה של יד צולדת בו, ולכן אם ישפכו את זה לתוך הסיר, זה לפי השולחן ערוך נקרא הצטנן. ובדבר לך, היינו במים שהם ירדו מטמפרטורה של יד צולדת בו, יש בישול אחר בישול דאורייתא לדעת השולחן ערוך. בעיה חמורה. אז הכל פעמים המקרה מדובר כאן שזה לא עומד על האש אולי, אבל אנחנו לא שואלים את השאלה הזו. אנחנו שואלים האם יהיה מותר לקחת קומקום שעומד על האש או מן המחם בצורה כלשהי ולשפוך את זה בתוך הסיר. זאת הערה חשובה מאוד. אז כדי להבין מה באמת מדבר השולחן ערוך, מה הנושא כאן, צריך כמו כל דבר שרוצים להבין, אז מה עושים? הולכים למקור של הדברים. צריכים להבין מהו המקור של השולחן ערוך, מה הכוונה של הדברים, מה הבעיה כאן לדעת השולחן ערוך. אז כידוע הטור כתב השר הראשון שערך סדר של ארבעה חלקים בנושא החיים של אדם מישראל. ארבעה חלקים, וחלק האחד הוא אור החיים. על גביו כתב בית יוסף, בית יוסף ערך מערכה שהוא סידר את כל הפוסקים שהוא חשב שיש מקום להביא אותם סביב דברי הטור, ואחר כך הוא כתב גם שולחן ערוך. השולחן ערוך בעצם במידה מסוימת נשען על דברי הטור ודברי בית יוסף. יש משמעות מאוד גדולה להערה שאני אומר עכשיו, אולי נראית ככה פשוטה, כאן דברים פשוטים צריך להגיד, אבל בסוגיה שלנו יש לה משמעות מאוד גדולה להערה הזו. מדוע? בבית יוסף הוא מביא את המקור לדין הזה מהנימוקי יוסף במסכת בבא בתרא. מוזר קצת לי, מוזר קצת למה הוא רץ קודם לנימוקי יוסף לבבא בתרא ולא הלך למסכת שבת. שם הדברים כתובים בצורה לא כל כך פשוטה, ולכן גם המפרשים במקום שינו את הגרסאות. אחר כך הוא מביא שזו הייתה דעתו גם של רבנו ירוחם בדין הזה, גם זה חשוב על הפרט שאני אומר עכשיו, מי שירצה יחד שנמריא בהבנת הדברים בעזרת השם. ואחר כך הוא אומר, וכן כתוב גם בר"ן במסכת שבת, א' בנימוקי יוסף במסכת בבא בתרא על הריף, ב' רבנו ירוחם ראשון בספר חשוב מאוד, וג' יש רן במסכת שבת. אני הייתי מסדר את הדברים, מביא רן במסכת שבת, לומדים הלכות שבת, הוא משום מה הלך לשם. והרן במסכת שבת, זה יהיה נפלא מאוד אם יפתחו מי שיש לו מסכת שבת, הוא נמצא על הריף בדף חף ב' עמוד א' בפרק רביעי, ושם נמצא מקור הדברים בצורה יותר רחבה. ולמי שרוצה להיכנס לדברים בצורה מרתקת, להבין את השאלה בדבר הזה, אני רוצה לקרוא ברשותכם, כי על זה התבסס היום כל הדיון. אפשר להסתכל יחד איתי מי שיש לו גמרא, דף חב ב' עמוד א' ממסכת שבת בדפי הריף. והרב רבינו יונה ז"ל כתב בלשון הזה, מצטט מכמה דורות לפניו, הר"ן הוא ראשון מאוחר, מצטט מתקופת הראשונים את רבנו יונה. רבנו יונה גם כותב על בבא בתרא, עליות רבנו יונה. מכשלה גדולה תחת יד קצת העם. רבותיי, ספר של רבנו יונה הוא כתב בו אזהרות לעם ישראל. ושם הוא כותב יש דבר שנכשלים בו מקצת העם בעם ישראל. מדוע? שטומנים קומקום של מים חמים, מערב שבת הם משאירים בהתמנה קומקום של מים חמים כדי ליתן לתוך הגדרה בשבת כאשר התבשיל מצטמק. זה הסיפור שכולנו מכירים. עכשיו הוא אומר, מה הבעיה? אומר פה רבנו יונה שני הסברים. פעמים שהאחד אין יד סולדת בו, והאחד יד סולדת בו, הוא מתבשל זה מזה, ונמצאו מבשלים בשבת. אומר רבנו יונה, מה הבעיה? הרי יש לי סיר עם חמין גדול שעומד על האש, נניח בישיבה, סיר עם חמין גדול שעומד על פלטה חזקה או משהו חם מאוד, ומנגד יש קומקום, בפרט אם נגיש איזה התמנה באיזה תרמוס גדול, וזה מערב שבת, זה לא נמצא על הפלטה לפי הניסיון שניסינו לומר. לפעמים, זה הפשט היותר פשוט שנראה כאן, לפעמים עד שבת בבוקר שירצו למזוק את המים, המים האלה כבר התקררו, ירדו מטמפרטורה של יד סולדת בו. כמה זה יד סולדת בו? 45 מעלות לרוב הפוסקים, והאגרות משה הרב פיינשטיין אומר משהו כמו 70 מעלות, אז לחומרה צריכים להחמיר בדאורייתא לשני הדברים. אז זה פעמים שזה ירד, לפי הרב פיינשטיין אמר 70, זה ירד כבר מ-70 מעלות בקלות, בקלות זה יורד מ-70 מעלות, ואז ישפיכו את המים האלה לתוך הסיר עם הצ'ונט, והסיר עם הצ'ונט הוא בכלי ראשון, וכלי ראשון מבשל מדאורייתא, והמים האלה כלי ראשון שעומד על האש, והמים האלה טמפרטורה רק של 50 מעלות, ואז אתה נמצא, אדם עובר איסור תורה, הוא רצה להנק את השבת ומסכן חילל את השבת. לכן צריכים להגיד לאנשים, אל תעשו את זה. טוב, אבל אני הייתי אומר, זה טוב לי מהם. מי שיעשה את הפטנט שמדובר פה, שמה הם היו עושים? הם היו מחביאים את זה באיזה, שומרים את המים באיזה תרמוס. אבל אנחנו בימינו שיש לנו מחם, והטמפרטורה של מחם חשמלי שלנו היא משהו קרוב ל-80-90 מעלות. אז מה הבעיה? אין בעיה, זה אין יד סולדת בו. ודאי יד סולדת בו. ואפילו אם זה נמצא על הפלטה, קומקום, פלטה לא חמה כמו מחם, עדיין יש לה חום של יד סולדת בו, נמצאת על הפלטה. ורוצים לשפוך משם לתוך הסיר, למה לא יהיה מותר? לפי ההסבר הזה צריך להיות מותר, הדין בימינו. השאלה שאנחנו שואלים כאן, שאלנו שתי שאלות, א', האם מותר מהקומקום לשפוך, ב', האם מותר לקחת עם כוס, עם כוס לא דיברנו, זה מסובך עדיין, אבל מהקומקום צריך להיות מותר, אם זאת הבעיה. הבעיה היא שהוא ממשיך ונותן הסבר אחר. אז בבבא בתרא שם זה כתוב כדבר אחד, לכן אני בחרתי להביא את זה מכאן, ופה אני חושב זה המקום לוויכוחים של ימינו. אומר רבנו יונה, ואפילו אם שניהם יד סולדת בהם, אפילו אם שניהם עומדים על הפלטה של שבת ושניהם רותחים ב-80 מעלות כמו בימינו, גם יש בעיה. ואני אומר לך, צריך להזיר את עם ישראל שלא ייקשלו באיסור תורה, באיסור שבת. מה הבעיה? אומר הר"ן, אומר רבנו יונה, יש מי שאומר בירושלמי שעירוי הוא לא כמו כלי ראשון, למדו את הסוגיה כאן, ולכן ברגע שמערים את המים מתוך הקומקום, ובואו לצורך העניין דבר הקומקום שלנו שעומד על פלטה, ברגע שמערים, זה היה בתוך כלי ראשון על האש, וברגע שמערים אותו הוא הפך להיות עירוי, ועירוי לא מבשל לפי הירושלמי. ואם נגיד, טוב, אבל הלכה לא ככה, הלכה היא שלא כמו הירושלמי הזה, אותו דעה בירושלמי, הלכה היא שעירוי כן מבשל. אז אני אגיד לכם, רבותיי מלומדים, אין לי זמן לשאול אתכם, אבל הלכה, כולם פה שלומדים שבת יודעים שעירוי מבשל רק כדי קליפה, לכל היותר הלכה למעשה. ואם ככה, כאשר מערים את זה, יתבקחו איתי על הדבר הזה פה, אברכים בפרט הזה פה, האם זה נכון לומר, אבל ברוך השם באים בהם, בזכות הציבור למדתי באים האחרונים גם את פוסקי זמננו, אז ראיתי שגם הרב עובדיה הסביר את זה בכיוון הזה. מה שאני מסביר עכשיו, אם נשים לב, שמה? שכשמערים את זה, זה עירוי, ואז הוא מבשל לכל היותר כדי קליפה, אבל כשהוא נכנס לתוך הסיר, הוא הופך להיות מבשל. אני רוצה להסביר את זה טיפה יותר עמוק. עד היום הבנו כך הסברנו כל היום, עד היום הזה. כל הזמן דיברנו על הסוגיה הזו הרבה פעמים בישיבה. אבל דיברנו כל הזמן שמה שקובע את ההגדרה של בישול זה טמפרטורה. אם זה ירד בטמפרטורה של יצולת בו, זה נקרא הצטנן. כאן אומר רבנו יונה חידוש עצום, והשאלה היא מול ההלכה. אומר רבן יונה, ההגדרה של בישול בשבת להגדרה של נצטנן זה לא רק הגדרה של טמפרטורה, זה גם הגדרה של המעמד ההלכתי של הדבר הזה. אם המעמד ההלכתי שלו היה, יש לנו כלי ראשון, עירוי, וכלי שני וכלי שלישי. אם המעמד ההלכתי שלו היה כלי עירוי, ועכשיו הוא היה במצב של כלי ראשון, עמד על האש, כלי ראשון על האש, אחרי זה הוא הפך להיות עירוי, הוא ירד, ועכשיו הוא נכנס לתוך הסיר והמעמד ההלכתי שלו עולה. בואו נגדיר איזה יותר פשוט, היכולת שלו לבשל, לא רק אם יש בזה בישול, אלא גם היכולת שלו לבשל. והיכולת שלו לבשל היא קטנה, כי עד עכשיו בעירוי הוא היה מבשל רק כדי קליפה, ועכשיו שמכניסים אותו לתוך הסיר הוא מבשל בישול גמור. חידוש עצום, חידוש עצום אם הוא יהיה להלכה. כך אומר רבינו יונה, צריך להזהיר את עם ישראל. אז אם יש קומקום על הפלטה ומערים אותו לתוך הסיר, צריך להיות אסור, אפילו אם הקומקום הזה רותח ב-100 מעלות. מערים, מה? לא, לא, כי ברגע שהוא יצא מה... בואו נדמיין את זה כדי שיהיה מובן לכולנו. הנה זה סיר כאן עם חמין וזה קומקום. אני, ברשותכם, אני לא אשפוך, אבל אם אני אשפוך את המים הרותחים שפה לפה באוויר, המעמד ההלכתי שלהם עכשיו יהיה רק מבשל כדי קליפה. וכשהם ייכנסו לסיר שלה, זה סיר שעמד על הפלטה, זאת הפלטה, השולחן, כשזה היה על הפלטה זה היה כלי מבשל, כשזה יצא החוצה זה כבר לא מבשל, רק מבשל כדי קליפה, כשזה חוזר אל הסיר עוד פעם עולה. מה פתאום להגיד שזה בישול? אבל זה רבן יונה, זה ראשון. רבן יונה אומר, צריך להביא מאיפה הוא לוקח את זה, אבל רבן יונה אומר שגם אם משתנה המעמד ההיכתי שלו והיכולת שלו לבשל, זה נקרא בישול. חידוש גמור, אבל כך אומר רבן יונה. אז אם ככה אומר רבן יונה, אסור לשפוך קומקום מקומקום על סיר של צ'ון שעומד על הפלטה, לפי ההסבר הזה. אז מכשלה גדולה תחת העם, אפשר להגיד את זה אחרת, לנסח בימינו, מכשלה גדולה תחת העם שמשאירים קומקום על הפלטה ושופכים מהקומקום הזה לתוך הצ'ון, וזה מכשלה גדולה, משום שזה לא משנה מה הטמפרטורה, עצם העניין שעושים את זה הופך להיות איסור תורה. וכל שכן בשאלה המתוחכמת שלי, שאני שאלתי שיש מחם חשמלי ויקחו איזה כלי, ימלאו בו מים וישפחו אותו לתוך המין, וכך אני נוהג בשבת, אז ודאי שזה לא בסדר. איך זה יכול להיות? שאלה גדולה. הבית יוסף הביא את הקטע הזה, את הקטע שם מנימוקי יוסף, והרן כאן, בית יוסף מזכיר גם את הרן. הרן הוא אומר, אני קיצרתי פה בקריאה של הדבר, אולי אני אקרא אותו פעם אחת כדי שישמעו ולהגידו שאני ממציא. וכשמערים את המים לאלתר שיצאו מן הכלי, אף על פי שהם רותחים עדיין, פסק כוח רתיחתן מלבשל, מיכולת לבשל, כדין כלי שני שלא מבשל, ומתבשלים שוב בתוך הכלי ראשון. ומה הם מבושלים מפסקה רתיחתם? איך פסקה רתיחתם? על ידי שהם יצאו, זה נקרא הצטנן, יש בהם משום בישול, אלו דבריו זל. ולא ידעתי מניין לו, אומר הרן, אני לא מבין מה הוא רוצה. אומר הרן, כל שבא וחמין לפני השבת שורים אותו וחמין, שיטת הרן שאין בישול אחר בישול, כל דבר שיתבשל בערב שבת, בין שניצל בין מרק. אמנם הרן הזה לא נפסק להלכה, אבל הרן מתווכח עדיין במישור של הראשונים, עוד לפני כתיבת השולחן ערוך. אז הוא אומר לרבן יונה, לרן, הוא אומר לרבן יונה, כאילו, הרן מביא את רבן יונה, מה אתה רוצה? ודאי שאין בעיה, אין בישול אחר בישול בלח, כמו שאין בישול אחר בישול ביבש, וזהו, למובן, מה אתה רוצה? כך אומר הרן. דברים מסתעפים, אני אומר כאן ברמיזה, ואחר כך אני מקווה שיהיה לנו זמן להעמיק בזה יותר, כי נוגע לבני זמננו. הבית יוסף, אמרתי מקודם שהוא הביא את הרבנו ירוחם, וכאן בבית יוסף עצמו הוא אומר ש ש שגם כך דעת הטור, כך אומר הבית יוסף, לא יודע אם ראו את זה הרב שלמה, הבית יוסף אומר, מביא את מארי אבואב ואומר שכך גם דעת הטור, וזה מזניק אותנו עד הרב עובדיה, אבל זה אני צריך להסביר מה אני אומר אחר כך. זה ממש סוגיה מדהימה, הסוגיה הזאת, הכבי שהשם יסייע בידינו לבאר את זה בזמן הקצר, זה כמעט מיטת סדום, אבל בעזרת השם, רק שציבור ילך איתנו, לא נדבר סתם, אחרת אפשר לרוץ את זה גם בכמה דקות. יש פה נקודה שאם אחרי זה נזכה להעמיק בה, נזכור את ההערה פה עכשיו. זה נקודה שהתחדדה לי עכשיו בזכות ההכנה של הדברים, למרות שראיתי את זה הרבה פעמים. זה נקודה לא פשוטה. השאלה היא כזאת, שאנחנו שואלים פה, הסיורים האלה הם שיעורי עיון הלכה למעשה. השאלה היא, אם יבוא בחור מהישיבה, יבוא הביתה, ואצלו בבית הם לא מרוקאים, אבל הם בני עדות המזרח, ונוהגים כדעת השולחן ערוך, השאלה היא, האם בשבת אפשר לעשות את הדבר הזה? מה השאלה? במילים אחרות, מה דעת השולחן ערוך? נכון שרבנו יונה והר"ן מתווכחים, השאלה, מה פסק מר"ן? מר"ן זה מר"ן השולחן ערוך. מה פסק מר"ן השולחן ערוך? מספרים שפעם קשרה אישה אחת לרדיו ואמרה, מה זה פעם אמרו מר"ן הבית יוסף? יש רק מר"ן אחד, מר"ן הרב עובדיה, וזהו, מה זה מר"ן הבית יוסף? השאלה, מה פסק מר"ן הבית יוסף? זאת השאלה הגדולה. לדבר הזה מתווכחים, וזאת שאלה עיונית דקה מדקה בהבנת הדברים, ואולי יזכנו השם פה לחדד את הדברים קצת. אני אסביר את השאלה. השולחן ערוך מביא את רבנו יונה בבית יוסף, סליחה, מביא את הנימוקי יוסף, אבל בשולחן ערוך הוא סתם, הוא כתב איזה משהו סתמי, ואנחנו שואלים איזה דרך ילך באדם, מותר או אסור? זאת השאלה, אני לא יודע איך אני צריך לנהוג. יש שני תירוצים במילים אחרות, אז השאלה אם הוא פסק כמו התירוץ הראשון ואז מותר לשפוך מקומקום, או פסק כמו התירוץ השני ואז אסור לשפוך מקומקום. זאת השאלה שלנו היום. יש בגמרא, זה למדו כאן כולם, כל מי שלומד שבת אחרי הצהריים, סוגיית חזרה, חזרה בשבת, ושם בגמרא בדף מי שעוקב אחרינו עם הגמרא, אז שם בדף למד ח' עמוד ב', יש שם כמה שאלות בענייני חזרה. אחת השאלות, מהי רב אשי, פינן ממחם למחם מהו? תיקו. יש פה כמה שאלות. שואל רב אשי, מה יהיה הדין? האם מותר להחזיר במקרה שפינה ממחם למחם? המקרה סתום, ונאמרו בזה כמה פירושים בראשונים. הסבר הפשוט שנאמר בזה, כך למד התוספות, הסבר הפשוט הוא כזה, היה מים במחם, נדבר בימינו, מים במחם, שפכו את זה לתוך סיר, ורוצים לשים את הסיר הזה על הפלטה, האם מותר לעשות את זה בשבת? זו שאלה מאוד מעשית, כי כל מי שרוצה לחמם בשבת ולא נוהג לשים כלי הפוך, וגם לא נוהג לחמם על הפלטה, אז מה האפשרויות שלו? או לשים על סיר מלא, או לקחת סיר ריק, למלות אותו מים מהמחם החשמלי הגדול, ולשים אותו על הפלטה. למה רב תמי? אני עושה את זה הרבה שבתות. אבל הגמרא התלבטה בזה, פינה ממחם למחם מהו? אומרת הגמרא תיקו. מה הבעיה? הבעיה היא כזאת, העבירו את זה לכלי, לסיר. הסיר הזה בעצם הוא עכשיו מוגדר אצלנו כלי שני, ועכשיו רוצים לשים את הכלי שני על הפלטה. אתם שומעים? מה הגמרא מתלבטת? הגמרא מתלבטת באיסור דרבנן. האם כיוון שזה היה בכלי שני, ועכשיו הוא מחזיר את זה, מותר להחזיר? דעתו הייתה, הוא החזיק את זה ביד. אבל סוף סוף, זה נראה כמו נתינה חדשה, צריך לעשור. אני שואל את השאלה, איזה מין דילמה בגמרא הזאת? לפי ההסבר השני של רבנו יונה, מה הגמרא מתלבטת? עד שהיא שואלת בדרבנן, זה איסור דאורייתא. עוד פעם, מה השאלה? לשפוך את זה לכלי שני ולהחזיר את הכלי שני על האש. אמרנו שברגע שזה יצא מהעירוי, מהסיר ונהיה עירוי, כבר יש בו בישול דאורייתא לפי ההסבר השני. אז מה הגמרא מתלבטת בו בשאלה בדרבנן? זה אסור מצד דאורייתא גמור. קושיה גדולה, שאלה מובנת? פילי פלוט. לכאורה זה מראה שהגמרא סברה נגד התירוץ השני ברן ברבנו יונה. איך אפשר להגיד אותו אם יש גמרא לא ככה? קושיה עצומה. הסבר שני בגמרא הזאת, זה הסבר של הרן. הרן הלך למקרה יותר קיצוני, הוא אומר זה מותר. אומר הרן, הוא לא אומר, אני מסביר בו ואז יעזור אחרי זה להבין שלא יותר מורכבות. זה צריך להיות מותר, לא זה המקרה בגמרא. המקרה בגמרא הוא כזה, היה מחם עומד על הפלטה, העבירו את המים ממנו, שפכו אותו לסיר והורידו את הסיר הראשון מהאש, ועכשיו שופכים את המים לתוך הסיר הראשון ורוצים להחזיר את הסיר הראשון בחזרה על הפלטה. זה כבר נראה בכלל סיפור חדש, חמור יותר. אז אומר הרן, זה המקרה כאן בגמרא. עוד פעם, כלי א' עומד על הפלטה, שפכו מכלי א' לכלי ב', עכשיו רוצים להחזיר לכלי א' ואת כל הכלי הזה לשים על הפלטה. אומר הרן, זה ספק בגמרא וזה נשאר בתיקו, אנחנו לא יודעים מה ההלכה. אבל שוב פעם, גם להסבר הזה אנחנו נשאל, מה הולך פה? איזה מין גמרא? איך אפשר לומר את ההסבר השני ברבנו יונה? לפי שני ההסברים בגמרא שפינה ממחם למחם, בין של הרן, בין של התוספות, רואים מכאן נגד החומרה הגדולה שהמציא רבנו יונה. כמובן שראשון לא ייתה בהבנת גמרא, אבל לנו זה נראה קושיה גדולה על השיטה. על כוכך שאין איסור תורה, אז השאלה היא למה אין איסור תורה. או שנגיד כמו התירוץ הראשון, או שנהיה במבוכה. אם נרצה לקיים את התירוץ השני, איזה מובן? לא נסביר עוד פעם. לשני ההסברים בגמרא פינה ממחם למחם, עד שהגמרא מתלבטת בדרבנן, יש כאן לפי ההסבר הזה שהשני שברן, אנחנו שואלים היום האם מותר לשפוך מקומקום לתוך סיר של צ'ונט. לפי ההסבר השני ברן זה אסור מדאורייתא. אם זה אסור מדאורייתא, אז מה הגמרא מתלבטת בדרבנן פינה ממחם למחם, האם זה נראה כחזרה? על כוכך שנצטרך פה למצוא איזשהו הסבר עמוק, או להגיד שההלכה לא ככה, ואז יהיה מותר לכל עם ישראל לעשות את זה. טוב, אני צריך להסביר. אז יש בזה הסבר נפלא, יש בזה הסבר נפלא, ורמזתי, התחלתי לרמוז אליו מקודם. אם זוכרים ומקשיבים ככה לפי הסדר, אנחנו רואים לאט לאט לאט, חוכמה פה לא להתבלבל. אם הולכים לפי הסדר, אז הבית יוסף הביא, כשהוא הביא את הדין, אתם זוכרים מה אמרתי? אמרתי שהוא אומר רבנו רן בבטרה, גם רבנו ירוחם וגם הרן שאני הבאתי ממסכת שבת, הכניס פה את רבנו ירוחם. ואני הקטן שואל, מהי שיטת רבנו ירוחם בהלכות בישול? השיטה הזו מורכבת, והיום זה יהיה הרווח הצדדי של השיעור. מי שירצה ללמוד, אני לא יודע אם עסקו בזה בשיעורים. אנחנו פעם הסברנו את זה, לא יודע אם בבית המדרש, אבל יש לו שיטה מיוחדת. רבנו ירוחם אומר שבישול דאורייתא זה רק אם ייקחו דבר קר, תבשיל קר מהמקרר נניח, כדי שיהיה קל לנו עכשיו, ויביאו אותו למצב שמצטמק ויפה לו. שתי סיבות להחמיר, גם הוא היה קר וגם הוא נהיה מצטמק ויפה לו. אבל אם הוא היה קר והוא מצטמק ורע לו, זה מותר, זה לא בישול. שומעים? זאת אומרת, לפי רבנו ירוחם, אם הלכה כמותו, אז אפשר לקחת מרק קר מהמקרר ולשים אותו לשיטת הרב עובדיה על הפלטה. למה? כי מתי יש בישול דאורייתא? אם מביאים דבר קר למצב שמצטמק ויפה לו. אבל אם מביאים דבר קר למצב שמצטמק ורע לו, זה מותר. זאת אומרת, אפשר לקחת מהמקרר מרק ולחמם ליד המדורה, מה שהגמרא התירה. אז אם ככה, דברים מיושבים, נפלא מאוד. וזה גם המקור לשיטת רבנו ירוחם. פי חינמי מחם למחם. מדובר כאן על מים, מחם זה מחם בגמרא של מים. חינמי מחם למחם, מהו? הרי אמרנו שרבינו ירוחם זה באותה שיטה, ככה בית יוסף למד, כמו רבינו יונה. הרי לשיטה של רבינו יונה, ברגע שאדם שפך את המים מהכלי הראשון שעמד על האש, זה כבר נקרא הצטנן, כי עכשיו הוא הפך להיות עירוי. קודם הוא היה כלי מבשל, ועכשיו הוא רק עירוי שמבשל רק כדי קליפה. אז מבחינה הלכתית זה נקרא הצטנן, ואם אדם עכשיו שפך אותו בחזרה על כלי ראשון, אז זה נקרא לחמם דבר קר שהיה צונן מבחינה הלכתית, והפכו אותו למצטמק ורע לו, כי מים שמתחממים הם מצטמק ורע להם, כי תמיד הם מתאדים. לחמם מים זה נקרא בגמרא ובהלכה מצטמק ורע לו. שומעים, יש דבר נפלא. מה אומרת הגמרא? פינה ממחם למחם. שאלנו איפה השאלה דאורייתא, התשובה היא שאין כאן שאלה של דאורייתא, כי פינה ממחם למחם זה מצטמק ורע לו, מצטמק ורע לו, אין בו בישול דאורייתא, צריך להיות מותר. רק לשיטת רבינו ירוחם זה מותר. רק אנחנו נשאל את עצמנו עוד מעט, מי פוסק כמו רבינו ירוחם? תשובה? הרב עובדיה. אני לא מתאפק ואני זורק כדי שיבינו, יראו את חוט המחשבה שלי. אבל עכשיו נשכח מהרב עובדיה, בואו נשכח אותו רגע. הרב יגאל, לא, לא שוכחים אותו, אל תדאג, לא, אי אפשר לשכוח. אבל עכשיו נחזור לעניין שלנו. אנחנו אומרים, יש איזו שיטה קיצונית רבינו ירוחם. מה השיטה הזו אומרת? שמותר לקחת מרק קר מן המקרר ולחמם אותו על גבי ליד המדורה או על הפלטה למי שמתיר. מדוע? כי לך שיצטנן והוא מצטמק ורע לו, אין בו הלכות בישול. אבל אם הלך הזה הופך להיות מצטמק ויפה לו, אז מה יהיה? בישול דאורייתא. תראו כמה זה יפה. יש לנו פה שני גמרות, שני נושאים. יש גמרה פינה ממחם למחם, יקשנה ממנה קושייה, ויש סיפור עם מכשלה גדולה תחת העם. מה הסיפור במכשלה הזאת? לוקחים קומקום, רותח, שופכים אותו לתוך צ'ונט. מה קורה למים? מה הופך להיות למים? מצטמק ויפה לו? מצטמק ורע לו? מצטמק ורע לו? מה פתאום? אם אתה לוקח מים ושופך לתוך צ'ונט, זה מצטמק ורע לו? מצטמק ו... עניאל, תשתי השופט בינינו. יפה לו. שומעים? למה אתם לא קופצים משמחה? עייפים. שומעים? מה אמרנו? תראו כמה זה יפה. אמרנו קושייה גדולה, מה נעשה? לא קושייה בכלל, כי הרי זו שיטת רבינו ירוחם כמו שהוכחתי. רבינו יונה כנראה למד כמו רבינו ירוחם. כך הבין אבי מרן הבית יוסף. וכיוון שמרן הבית יוסף מבין שרבינו ירוחם כך סובר, וגם אז אנחנו יכולים ללכת על נתיב בטוח. פירוש הדבר שרבינו יונה סובר שברגע שהמים יצאו מתוך הסיר למעלה מהקומקום, הם התקררו מבחינה הלכתית, אחרי זה נופלים לתוך הצ'ונט וזה מצמק ויפה לו, לכן זה בישול דאורייתא, לכן זה מכשלה גדולה תחתם. מה שאלנו? קושיה ממחם למחם, לא קשה שום דבר. למה לא קשה שום דבר? כי פנה ממחם למחם זה מצטמק ורע לו, ומצטמק ורע לו לפי רבנו ירוחם, כך שנהיה מסתמק ורע לו זה מותר בשבת, לכן אין שם ביד דאורייתא. מה נשאר? רק שאלה של דרבנן, וכל בעל מקומו בשלום בשלב זה. אז מה נשאר לנו? לפי רבנו ירוחם ההגדרה היא כזאת, תקשיב, נצטנן ומצטמק ויפה לו. עכשיו, מה זה נצטנן? לפי האשכנזים, לפי הרמה, נצטנן זה חם קצת. לפי הבית יוסף, נצטנן זה יד צולדת בו, ירד מיד צולדת בו. לפי רבינו יונה, יצטנן זה אפילו שהוא יצא מהסיר, הוא התנתק מהמקור שלו, זה כבר נקרא יצטנן.
מה לפי רבינו
ירוחם? זה רבינו ירוחם.
לא,
רבינו ירוחם, הבית יוסף אומר שהוא מביא את אותו דין. יש פה כמה רבינו ירוחמים כאילו, במקום אחר הוא כתב את שיטתו, ופה הוא אומר לך שאלה גדולה תחתם כמו רבינו יונה. ודאי, לשיטתו זה באמת מכשלה גדולה.
מה
הוא שואל, זאת אומרת שרק הוא לא מבין, או הוא שואל זה רק הוא מבין? מה מסביר אחרת? את מה? מי אמר לך? לא, אתה מתכוון למורדכי? לא אמרנו את זה אחר. זה היה מורדכי. אני מבין, מבין, מבין תחות המחשבה שלך, אתה רואה? נכון, כיוון שיש לנו פה תמיד חכם, אני לא רציתי להאריך אותו מדי, אבל הוא הביא עוד ראיה יפה. גם בשין י"ח, בוא נלך עוד צעד, ואז נשבח את דניאל. תשמעו, השאלה היא בעצם מהי ההלכה? מהי דעת השולחן ערוך? זה הנושא שלנו היום. מה יעשה האדם בישראל שפוסק כמו השולחן ערוך? המגן אברהם במקום, השעון מאוד מתקצב, הוא תמיד רץ מהר שאני מדבר. המגן אברהם פוסק חשוב מאוד, פוסק אשכנזי שעל פיו יישק עם ישראל. המגן אברהם, שהוא מסביר את השולחן ערוך בסעיף שקראתי בהתחלה, יש למחות ביד העם, הוא מסביר את זה, הוא וגם הטורי זהב, באופן של הסבר הראשון, דהיינו זה לא יד צולדת בו, ולכן זה בעיה של בישול. אומר המגן אברהם, כל הבעיה היא לדעת השולחן ערוך, כי הוא סובר שמתחת ליד צולדת בו יש דין בישול אחר בישול. אבל לדעת האשכנזים, לדעת הרמה שהכריע שאם דבר יצטנן וחם קצת כבר אין בו בישול, אז אפשר יהיה לשפוך. אפילו אם זה ירד לטמפרטורה יותר נמוכה, אז הוא לא מחמיר ודאי את החומרה השנייה של רבנו יונה, את הדין השני של רבנו יונה. זאת אומרת, אם נלך בגישה של המגן אברהם והתז, פוסקים חשובים, מה הם השמים שהם נולדו באשכנז, אבל הם פרשנים של שולחן ערוך. הם אומרים על השולחן ערוך, הם אומרים על השולחן ערוך את ההסבר שלהם. אם נלך לפי ההסבר שלהם, הרי שגם לנוהגים כדעת השולחן ערוך, מה שנקרא בני עדות המזרח, כן, מותר להראות מים מקומקום שעומד על הפלטה לתוך סיר עם צ'ולט. תגידו, זה המצאה של אשכנזים? זה לא נוגע, זה שאלה מה דעת השולחן ערוך. אבל כך אמר יהודי שזכיתי לפגוש אותו יחד עם הפריים, לקח אותי פעם שניהם בעולם האמת לבקר אותו בהדסה, אולי גם רב יוסי היה שם, אני חושב, נכון? את הרב מציון אבא שאול, הרב מציון אבא שאומרו עליו שהוא גדול הדור ופערו. הרב מציון אבא שאול יש לו שוט שנקרא אור לציון. אז בחלק ב' זכיתי להם בו לקרוא אותו המון המון פעמים, תמיד ידעתי שהוא אמר, הפעם למדתי את זה הדק היטב כל מילה בו. הוא מסביר בהערות את השיטה שלו. אז האור לציון בחלק ב', מי שירצה לבדוק את הדברים, לא יאמין, פרק י"ז, תשובה ח', אומר שמי שינהג ככה גם לפי דעת השולחן ערוך, יש לו על מה שיסמוך. והוא אומר שהוא מצא, זה פלא פלאות ההיקף של גדולי ישראל, אבל הוא אומר שהוא מצא בעגלי טל, בסוף העגלי טל יש השמטות בעמוד קוף למד, דף קוף למד ח' עמוד א', שאמר העגלי טל שגם לדעת השולחן ערוך אין בישול אחר בישול אם היה צולדת בו. במילים אחרות, שהבית יוסף לא פסק את ההסבר השני ברבן יונה, אלא רק את ההסבר הראשון. אבל דעת אחרונים אחרים, וכזו הייתה דעתו של הרב עובדיה, לא ככה. רב עובדיה מתווכח בצורה חזקה מאוד בעניין הזה. הוא אומר שלדעת השולחן ערוך יש להחמיר את חומרת רבנו ירוחם ורבנו יונה. ואצלי הקטן, למרות שזה לא כתוב ברב עובדיה וקראתי אותו היטב היטב, אולי יש ביבי עומר, שם כבר לא ראיתי, קראתי בילקוט יוסף, זה מה שהביאו לי, אצלי הקטן ברור הדברים שהיה לו חוט מחשבה מדהים. הוא הבין שהשולחן ערוך זה רבנו ירוחם, ואין פה הזמן להאריך להסביר את זה. זה מה שדני אמר בשין י"ח סעיף ח', מי שירצה לראות, יש ויכוח גדול מהי דעת השולחן ערוך בכל בישול אחר בישול. והמגן אברהם והגר"א כולם חולקים על זה, כי השולחן ערוך העתיק את רבנו ירוחם, והרב עובדיה שם הוא פסק, סבר יותר נכון, שדעת השולחן ערוך כמו רבנו ירוחם. ולכן הערכתי להסביר מה שהסברתי היום. מה פתאום התחלתי לראות רבנו ירוחם היום? פילי פלאות. אז אם ככה, אז אם ככה, אם זו הייתה דעת הבית יוסף, אז הרב עובדיה שהוא כותב את התשובה, הוא כותב, לא, הסברתי בהתחלה, הוא כתב את הבית יוסף, ולמרות שהדברים סתומים בשולחן ערוך, תיקח אותם מהבית יוסף וזאת ההלכה. אבל גם בבית יוסף אפשר להתלבט מה דעתו. איך יכול להיות שכל האחרונים אחרי זה שבאו אחרי זה, הם אומרים את זה כדבר פשוט לא ככה. אבל לפי מה שאנחנו הקטנים אומרים, הוא שיטתי, הוא אומר יש שני סימנים בהלכות האלה, רשת נ"ג שעכשיו הרב שלמה מלמד, ושין י"ח שהוא כבר לימד. ובשין י"ח סבר הרב עובדיה, כמו הדעות שזה המגן אברהם בתירוץ אחד, שפעם בשיעור, לפני כמה שיעורים דיברנו על זה, שזו דעת השולחן ערוך, כמו רבנו ירוחם. אז ממילא הוא הולך על קרקע בטוחה, ואומר גם פה זה רבנו ירוחם. ולכן הרב עובדיה מתעקש לומר, לא כמו האור לציון, גם האור לציון כתב שלכתחילה לא להראות. אבל אומר הרב עובדיה, זה אסור להראות. ומי שהיא, תמיד יש שאלה, מי שלומד טוב טוב, בשין י"ח סעיף ד' בדינים בדיני בישול אחר בישול, יש ביור הלכה, שזה המשנה ברורה. ושם הוא כותב שאם שפכו מים ממחם לכלי שני, אסור לשפוך את זה לתוך הצ'ונד. כולם תמאים, תשובה, הוא כתב את זה לפי דעת השולחן ערוך, אמר לי רב אביגדור את זה לפני 30 שנה, כששאלתי את השאלה. ועכשיו הדברים מהירים שבעתיים, כמו שטען הרב עובדיה, כך למד גם הביור הלכה, כמו על פי הפרי מגדים, שמה? שדעת מרן השולחן ערוך הייתה לפסוק כמו רבנו ירוחם. וכיוון שכן, זה הוא לא אומר, אני מוסיף, רק אנחנו נראה פה שיטה אחת, מי ש... אני מקווה שיחשבו על הדברים אחרי השיעור, יראו כמה זה נפלא, אני הכל פנים שמח בזה. אז ממילא יש פה שיטה אחת של רבנו ירוחם, והרב עובדיה הולך בעקבות זה בדעת השולחן ערוך, ולכן ממילא גם בשאלה הזו הוא אוסר לשפוך מתוך הקומקום שעומד על הפלטה לתוך הצ'ון, וכל שכן לשים בכלי שני. אבל יש גם אשכנזים בעם ישראל, מה יהיה הדין לפי הרמה? מה יהיה הדין לפי הרמה? לפי הרמה, אמר המגן אברהם שם, יש להקל לגמרי. הרי אם זה לא יצטנן, אם זה חם קצת, אז מותר, אין בזה בישול. זה מילא, ודאי שמותר לקחת מהפלטה ולשפוך את מהפלטה לתוך הציר של הצ'ונט, לפי אשכנזים. מדוע? משום שאם הוא סובר אפילו שברגע שאפילו מתחת ליה צולדת בזה, צולדת אין בי בישול, כל שכן שהוא לא יחמיר את החומרה הנוראית הזו, שברגע שזה יצא מהכלי הראשון וירד את דרגת עירוי, זה כבר חוזר ומתבשל שאותה בעצם רוצה לפסוק הרב עובדיה. חומרה גדולה, כל שכן מבינים אותה, את הסברה הסברנו, אבל ודאי שהרמה לא סבר אותה. אז אם ככה, לפי אשכנזים, מותר. אבל זה היה טוב שהייתי בכיתה הזיים ולמדתי את הדברים בכיתה תורנית. אבל היום אין לי קומקום, למי יש קומקום? מי שם קומקום על הפלטה? יש מרחב חשמלי ברוב הבתים בישראל. אז השאלה היא יותר חריפה. האם מותר לקחת כוס או איזה סיר, להביא אותו למחם? באים בבוקר ורואים שהצ'ונט הוא הולך להתאדו, הוא התאדר, הולך להתייבש. אז השאלה היא, האם מותר לקחת עכשיו סירק, להביא אותו למחם החשמלי, למלות בו מים ולשפוך אותם לתוך הצ'ולט? לאט לאט שלא יהיה עירוי כמו המגיס הזה שאמרנו. מה אתם אומרים? לפי השולחן ההוא ודאי זה אסור, הוא אפילו עירוי אסר. סליחה, ודאי זה תלוי בביקור של הרב עובדיה, הרב בן ציון אבא שאול. ודאי זה אסור למי שאיתן כך. לפי רבן ירוחם, בהסבר השני זה ודאי אסור. והשאלה לפי הרמה שמותר כמו ההסבר הראשון, האם מותר גם לקחת כלי שני? לא הבנתי? לדעת השולחן ערוך, אבל לדעת הרמה, מה? למה? אולי עכשיו זה צריך להיות אסור, זה ירד, זה צריך להיות אסור, רגע, בסדר. יש פה שתי שאלות, שואל אורי, טוב, יש פה שתי שאלות, שאלה של דאורייתא ושאלה של דרבנן. אומר אורי, אני אסביר דבריך. אומר אורי, את הדאורייתא ודאי זה לא אסור, כי כיוון שזה עדיין חם, היא הצולדת בו, אפילו פחות היא הצולדת בו, לפי דעת הרמה זה מותר. אבל השאלה שלי, שלי הקטן, זה האם מדרבנן אין איסור חזרה? אז תרשו לי קצת, יש לנו כמה דקות, התחלנו באיחור, ננסה להסביר פה דבר נפלא מאוד מאוד. גם חידוש שהתחדש לי פה אם יהיה זמן. נפלא מאוד מאוד, וכבר הכנו את התשתית מקודם. הרמ"א כתב, המגן אברהם כתב, מה היה הלכה בסוגיה של פינה ממחם למחם? תקו. אמר המגן אברהם שלדעת הרמ"א יש להחמיר בפינה ממחם למחם. למה? כי הוא החמיר בכל האיבאיות שם בגמרא, לפי אשכנזים, את כל החומרות שאפשר לדחוף, דחפו כאן. להרזיק ביד, להתכוון, לא לשים על הקרקע, כל מה שאפשר להחמיר, החמירו אשכנזים. אז ודאי שהוא גם החמיר בפינה ממחם למחם. כך אומר המגן אברהם. אבל, אומר המשנה ברורה בשער הציון, בסימן רשנון ג' סיף קטן מן זין, אין לי זמן, אז אתם תסתכלו בזה אחר כך, מי שמעניין אותו לראות את הדברים בפנים. בשער הציון הוא הקל, ניגש אל האחד האברכים ושאל אותי, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהוא הקל בפינה ממחם למחם? אז הסבר למי שמדייק בשער הציון הזה, זה שלמוד מקודם הקדמנו ואמרנו שיש שני הסברים מה זה פינה ממחם למחם. הסבר אחד של התוספות והסבר חמור יותר של הר"ן. אמר המשנה ברורה, דיינו שנחמיר את חומרת הר"ן, שאם אדם שפך את זה לכלי אחר, לכלי שני, ורוצה לשפוך את זה בחזרה לכלי ראשון, ואת הכלי הראשון הזה לשים על הפלטה, אז צריך לאסור לפי האשכנזים. לפי השולחן ערוך זה יהיה מותר מצד פינה ממחם למחם. מה הוא יעשה עם הדאורייתא? מגן אברהם לא סבר את חומרת הרב עובדיה, אבל לפי דעת האשכנזים, לפי דעת הרמ"א, אומר שער הציון, למה צריכים להחמיר את כל החומרות? בסדר, נחמיר בפינה ממחם למחם, נחמיר ברן, אבל את התוספות נשאר לנו. מה אומר התוספות? הרב שלמה מקודם כך הערים גבה. התוספות אמר שהשאלה בגמרא היא האם אפשר לשפוך מאה מחם לסיר, ואת הסיר הזה לשים על הפלטה. אומר המשנה ברורה לידיע שמותר. המילא למי שלא נוהג לשים על כלי הפוך, הרב פריימן אמר לנו פעם, עוד הרב למד אצל הרב פריימן, היינו חברות אז, אז הרב פריימן אמרנו אז, יש על מי לסמוך. היום גם רב ויגדור שפעם היה אומר שזה אסור, היום הוא פתאום מתיר. זה ויכוח, כבר הסברנו את זה פעם, הכלי הפוך. אבל גם מי שלא נוהג לשים הכלי הפוך, אז יכול לקחת בשבת, לפי ההסבר של המשנה ברורה, לקחת ציר, להביא אותו למחם, לשפוך לתוכו מים מהמחם ולשים אותו על הפלטה. אז אם ככה, נלך עוד צעד אחד קדימה. אז אם ככה, אם נחזור לשאלה שלנו, אם אני אומר שמותר לקחת כלי שני ולשים אותו מתחת למחם ולשים אותו על הפלטה, אז צריך להיות הדין שכמו שמותר לשים אותו על האש, כך יהיה מותר גם לשים אותו בתוך הצ'ונט. מה ההבדל? הרב שלמה שומע, כמו שאני אומר שמותר לשים אותו על הפלטה, למה שלא יהיה מותר לשים אותו גם בתוך הצ'ונט? כך טוען הרב וירבך. הרב וירבך התלבט בזה, הרב וירבך התלבט לפה ולשם, אבל כך הוא טוען. זה חזק מאוד, בפרט שיש פה דבר נפלא מאוד. ראיתי דבר הוציא שמח מאוד מאוד, סברה נפלאה של הרב שמואל וירבך שליטה. אומר הרב שמואל וירבך, הבן של רב שלמה זלמן, אומר ככה, ודאי שצריך להתיר בשאלה הזאת. מה היה הספק בגמרא? הספק בגמרא היה כאשר מורידים את זה ועושים מעשה של התקררות. אז אם עכשיו אתה רוצה להחזיר את זה חזרה לפלטה, אומרים לך, רגע, מה הדבר הזה? זה נראה כמו נתינה חדשה, בשבת מותר רק להחזיר, לא לעשות נתינה חדשה. אומר הרב שמואל וירבך, גאונות. אבל אם אני שופר לתוך הסיר הזה, לתוך הסיר הקטן, יפה כוח הבן מכוח האב, אבל אם אני שפך את זה לתוך הסיר הקטן, הרי מה הכוונה שלי? אני עושה את זה הרבה פעמים בשבתות. מה הכוונה שלי? מה, אני השתגעתי? הולך לוקח סיר, מביא את זה למחם, ממלא את זה מים, שפך את זה לצ'ונט. בשביל מה אני עושה את הכל? אני לא השתגעתי, אני פשוט רוצה להעביר את המים מהמחם שעומד על השיש אל הסיר של הצ'ונט שעומד על הפלטה. אז אומר רב שמואל, אז אם ככה, כל הכוונה שלו, אין פה מקום לדון בסברה של הראשונים, שאולי זה מעשה חדש של החזרה. כי לא היה פה ניתוק. כל הזמן הייתה כוונתו רק בכיוון אחד, בכיוון הסיר של הצ'ונט. פשוט, פשוט נפלא. סוף דבר, עכשיו ניתן מקום ליוני לשאלות. אני רוצה לסכם, כי אנחנו צריכים לעמוד בזמנים. סוף דבר, לדעת השולחן ערוך, השאלה ששאלנו היום היא כזאת. השאלה תלויה בשני הסברות שאמר רבינו יונה, מכשלה גדולה תחתם. מהי דעת השולחן ערוך? הדברים חתומים. יש מי שיבין בשולחן ערוך את ההסבר הראשון, וזו הייתה דעתו של הרב בטיון אבא שאול והרב משה, שמנהגי המרוקאים זה להקל בדבר הזה, והרב עובד ידן בשאלה אם כשהם באו לארץ הם חייבים עכשיו במנהגים של הארץ ודעת מרן, סיבוך שלם. אבל כך את הדעתו של הרב משאש, כך את הדעתו של הרב ציון אבא שאול, בדעת השולחן ערוך שמותר, כמו התירוץ הראשון. ודעתו של הרב עובדיה הייתה שלא לחשוב בעילה מיסטית חסידית, לחשוב פרשני, פרשני שולחן ערוך כולם. ודעתו של הרב עובדיה זסל הייתה שלא מקילים אלא מחמירים את התירוץ השני, כי בבית יוסף הוא הבין שכך הוא אומר, ולפי הדברים שלמדנו פה היום, גם אם הוא לא אומר, זה מוכח, זה חזק מאוד. אם פוסק הרב עובדיה בסימן שין י"ח, כמו שאמר דני, כמו רבנו ירוחם, ממילא גם פה יצא כמו רבנו ירוחם, היינו רבנו יונה, היינו התירוץ השני, כמו שהוכחתי היום. זה נפלא מאוד, לכן יש מקום גדול מאוד להחמיר בשאלה. גם בציון הרב בציון אבא שאול הוא כתב יש להיזהר, אבל מי שמקל יש לו מה לסמוך, ולפי הרמה בוודאי יהיה מותר לשפוך מן הקומקום לתוך הסיר של הצ'ון, כמו שמקובל בעם ישראל. מה שלמדנו היום חידוש, שמותר לעשות את זה גם על ידי כלי שני, ולשומעים מנעם ואיתם יהיה טעים הצ'ון ויזכו לקיים עונג שבת. כן יוני, השיעור נגמר, אז שם תכנית לשאול. לפי הר"ן זה הבעיה בגמרא. אז לפי הר"ן באמת אולי יש מקום לאסור. מה זה? לכן הגמרא, לכן הר"ן התלבט. אם זה היה הכלי הראשון, אולי הוא היה מתיר את זה. מה? להחזיר למחם זה בעיה. רגע, רגע, להחזיר למחם, תקשיב את הנקודה המחודדת שהסברתי היום, שבכל לא הסברתי. להחזיר למחם, ואת המחם, אז עשינו את זה מהר. ואז להחזיר את המחם על הפלטה. תקשיב עוד פעם, יש סיר שעומד על הפלטה. ויש פה מחם, הולך יהודי, לוקח מים למחם, ואת הסיר הזה הוא מוריד מהאש, הוא לא שופך על האש, הוא שם עכשיו לתוך זה, והוא רוצה לשים את הכלי הראשון הזה בחזרה על הפלטה. עם התוספת הזאת, אדם מהצד, אדם מהצד, מה רואה? אומר, מה זה היהודי? מה הוא עשה פה? לא רק שהוא הוציא את זה מפה, הוא שפך אותו שם, ועכשיו הוא רוצה להחזיר אותו לפלטה? זה יותר חמור מהתוספות. לכן לעניות דתי והסבר, לא עניות דתי, ככה למד רב שלמה זלמן, אבל זה פשוט, רק אתם לא מבינים את זה כל כך. לכן בשער הציון הכוונה שלו שם שכמר יתבונן, אני יכול דיין לי שאני אחמיר בהסבר של הר"ן, אני לא צריך להחמיר את התוספות, כי הוא מקרה יותר חמור. נכון, אבל חסר לך עוד פעם, אתה חוזר, אבל הסיר של החמין הזה לא נמצא על הפלטה. הסיר של החמין עכשיו הורדתי אותו, אם הוא נמצא על הפלטה אז זה כמו לשים ישר על הפלטה. אז זה לא הר"ן, זה התוספות. אם אני מבין אותך נכון, אתה מבין? אז זה התוספות, אז באמת היה צריך להחמיר אם היית צודק, אבל אתה לא צודק בהבנת הר"ן. סוף דבר, כשלומדים אפשר להקל בלב שמח. ככה הם סתם עושים בלי לדעת, אז לפעמים אדם עושה דבר שהוא לא יודע, בסדר, לא נכשל, אבל סתם הוא עשה. וככה אם אדם שלמד, עכשיו הוא מוזג את המים וכמה הוא נהנה לעשות את זה, או לא לעשות את זה. הוא אומר, למדתי את הסוגיה, הבנתי למה, הבנתי לעומק.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.